טוב, נתחיל בעזרת השם. יש פה מים נורא עמוקים, אנחנו פה נופלים למים מאוד עמוקים, וזה גם מאוד מסובך, צריך הרבה להחזיק ראש בכל מה שהולך פה. ננסה לאט לאט בסבלנות, ובעזרת השם, מה שנצליח, נצליח. נראה איך נצא מזה. יש דברים שכאילו, יש דברים שאתה יודע איך אתה נכנס ואתה לא יודע איך אתה יוצא, כמו מלחמה או משפט, אז גם פה זה כזה. נתחיל לצלול ונראה, כי זה באמת יש פה עניינים גדולים מאוד. חלק קצת דיברנו, אבל אני צריך לדבר עוד פה. אני אחזור בקיצור על מה שקורה פה. כיסא. אז הוא אומר שכיסא המובן הראשון שלו זה המלכים. שזה מראה את הגדולה והעוצם כמלכים. יש גם כיסא רגיל שלא של מלכים, סתם שישבת, אני לא כל כך ברור לי מה היה בתקופה שלהם, וגם מהלשון של הרמב״ם לא כל כך ברור איך הוא מתייחס לכיסא רגיל. לא ראיתי שזה כל כך משנה פה להבנה, אז נעזוב את זה בינתיים. זה לא כל כך עקרוני פה מה שאני ראיתי. אז יש כיסא, והמלך יושב על הכיסא, והכיסא מורה על גדולת הראוי לו ומעלתו ועוצם עניינו, כיסא המלך. עכשיו, מכיוון שהכיסא מראה את הגדולה, אז המקדש נקרא כיסא, להוראתו על עוצם מי שנגלה בו והשכין אורו וכבודו עליו, אמר כיסא כבוד מרום מראשון, מקדשנו כתוב שם, זה נאמר על המקדש, שהוא כיסא כבוד. ומפני זה העניין נקראו השמיים כיסא. להוראתם, אצל מי שידעם והתבונן בהם על עוצם ממציאם ומניעם, ומנהיג העולם השפל בהשפעת טובם. מי שמניע את השמיים, רואים את העוצם שלו, הוא גם ממציא אותם, הוא גורם שהם יהיו קיימים. אנחנו עוד נראה בנושא של השמיים, יש שאלה מאוד גדולה. מאוד, לקמן בפרק כ"ח של חלק א', הוא אומר שהשמיים הם מעל כיסא הכבוד, וזה לא יכול להיות, וצריך מאוד להבין מה קורה שם, אבל מה זה השמיים? בינתיים, לא ניכנס לפני הזמן, בינתיים נלך עם זה, השמיים הם רואים על עוצם ממציאם, זאת אומרת, כי לכאורה המקומות שמביא מהשמיים זה שהוא מביא שהקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל בכוח שאין לו קץ. אז מזורים שהקדוש ברוך הוא לא חומר, כי חומר לא יכול להיות שהכוח שלו אין לו קץ, לחומר תמיד יש קץ. רואים את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, והוא, זאת אומרת שהוא לא חומר, סליחה, את זה שהוא מופשט. טוב, לא, אני רוצה לדייק את המילים על עוצם ממציאה ומנהיגם. יש מנציא ויש, סליחה, התבלבלתי. השמיים מראים על עוצם ממציאה ומניעם. יש את הממציא של השמיים והמניע של השמיים, ומנהיג העולם השפל בהשפעה טובה. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם השפל? דרך השפעה טובה. של השפע שבא מהשמיים, מהכוכבים. יש כאן הרבה, מה זה ממציא, מה זה מניע, איך הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם מדרך הכוכבים, זה הוא כותב בחלק ב' בפרק י"ב, שזה עובר דרך הכוכבים, ובעצם הוא אומר שם שעקרונית יש אמת באסטרולוגיה, זה שהוא כל כך נלחם נגד האסטרולוגיה, הוא אומר שזה כפירה, וזה שטויות, וזה שקרים, וזה המצאות, וזה דברי הבל. זה כוונה איך שהשתמשו באסטרולוגיה, מה אנשים עשו מזה. אבל עצם העיקרון שהשפע עובר מהגלגל החיצון, דרך הגלגלים האחרים, עד שמגיע לשמיים, ויש את הצינור עוד השפע, אז הוא כן מסכים לזה. זה כתוב פה, שהוא מנהיג את העולם השפל בהשפעת טובם של השמיים. הכל זה עוד אולי נגיע קצת, עוד, 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 עוד נראה פה. אנחנו בינתיים רק לאט לאט. ואמר, כה אמר השם, השמיים כסאי. יאמר, הם יורו על מציאותי ועוצמתי ויכולתי, גורת הכסא שהוא מוכן לגדול, שהוא ראוי לו. ועכשיו, אז פה ברור שהוא מדבר על דברים נבראים, לכאורה זה ברור, בינתיים, אחר כך נראה שלא, אבל בינתיים הוא מדבר על דברים נבראים, הקדוש ברוך הוא ברא את המשכן, לאנשים גם, הוא אמר לאנשים לעשות את המשכן, לבני אדם, ואת השמיים הקדוש ברוך הוא ברא, השמיים שמסתובבים, הכוכבים, הגלגלים, לכאורה זה הוא מדבר פה, שהוא אומר, מי שמבין, מסתכל על השמיים, ומההסתכלות הזאת הוא רואה את ה... עוצמה שהקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך בחלק ב', הוא מדבר הרבה על זה שמההנאה של השמיים, כן, בפרק י' הוא רואה מהשמיים שיש גם רצון ולא רק שכם, והזכרנו את זה פעם קודמת. לכאורה מדברים פה על השמיים הנבראים, הרגילים, הכוכבים והגלגלים שמסובבים אותם, מה שאנחנו רואים בעיניים. רק אומר, מי שיודע להתבונן, יודע להבין מה הוא רואה, הוא לא סתם רואה כוכבים, הוא מבין גם את התנועות שלהם, הוא מבין מה זה אומר, הוא שואל מה זה אומר שהם נעים במעגלים, בהתבוננות עמוקה, עיונית, אז הנושא הזה של תנועה במעגל, היא מחייבת שהם חיים, ושהם נעים מתוך כיסופים לקדוש ברוך הוא, כי אחרת הם היו נעים לאן שהם צריכים, לא במעגל. טוב, נגיע לכל זה. יש התבוננות בשמיים, ומזה רואים את הקדושה, את העוצמה ואת היכולת והמציאות של הקדוש ברוך הוא, ופשוט מדברים פה על השמיים שהם דבר שהקדוש ברוך הוא ברא. בשום מקום לא כתוב שהקדוש ברוך הוא, ששמיים זה תואר או שזה לא דבר נברא, אז, וגם פה משמע שזה דבר נברא, כי בהמשך הוא אומר, אבל מה כן, טוב, רק שנייה, הוא אומר, זה אשר צריך שימינו המעמדים, לא שיש גשם שינשא האלוה עליו, יתעלה אלוהי רב, זאת אומרת, כיסא זה לא הפירוש שהכיסא תומך פיזית את הקדוש ברוך הוא שיושב עליו, אלא זה גילוי כבודו. כי נתברך במופתים שהוא יתברך אינו גוף, ואיך יהיה לו מקום או משכן על גוף, זה לא שהוא באמת יושב על הכיסא. ואומנם העניין הוא מה שהעירונה עליו, כי כל מקום נישאו האלוה ויחדו באורו וזוהורו, כמקדש או השמיים, נקרא כיסא. אז גם זה אנחנו נצטרך להבין מה זה ייחדו באורו וזוהורו. מה זה הדבר הזה? הרי הרמב״ם הוא לא מיסטיקן, הוא לא אומר דברים רגשיים. מבחינה פילוסופית, עיונית, מה זה שלנסה מקום? יש מקומות, מקום זה דבר חומרי, פיזי, מקום. יש קורדינטות למפה. המקום הזה הספציפי, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו, ויחד אותו באורו וזוהרו. מה זה? זה לכאורה לא רמב״ם. זה נשמע כמו זה מדרש חזל או משהו, אבל הרמב״ם כל כך עיוני, כל כך רציונלי. כאילו יש אצלו את המופשט, את האלוהות, ויש את הפיזיות, את הגשמיות, ולקחת מקום גשמי, כאילו פרופסור שאול ליבוביץ' היה כועס פה על המורה נבוכים, מה פתאום? הוא כל כך התנגד למושגים של כותל, של מקומות קדושים, מירון בכלל, לא יברו איזה עבודה זרה, אפילו הכותל. כאילו, הוא אומר, בית המקדש הבנוי, זה מצווה כמו תפילין, כמו ציצית, ברכת המזון יש מצווה, אנחנו לא, זה לא שהמקום, כי נחרב בית המקדש, עכשיו אנשים באים להתפלל בכותל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מופשט, אין לו גוף, אז הוא נמצא, הוא לא מוגבל בכלל למקומות, אז מה יש לך לחפש בכותל? אם אתה הולך לקיים מצוות, מתרייג מצוות שמקיים אותם בבית המקדש, אתה כהן, אתה תובל, אתה מקריב, אתה עושה, יש דינים ששומרים על הקדושה של המקדש לא להיכנס לשם גם כשהוא חרב, בסדר, יש קדושה ש... זה הכל הלכות, הלכות, מדרג מצוות, פרטי הלכות. אבל ללכת לבכות בכותל לקדוש ברוך הוא שישלח לנו ישועה, תתפלל בבית, בבית כנסת, אתה רוצה ברוב עם, תתכנסו בבית כנסת, בשביל זה יש בית כנסת שמתכנסים, שעושים ברוב עם. מה יש בכותל? מה? בטח שאני לא מדבר על רשב"י או על אומן או על מקומות כאלה, הוא דיבר על הכותל, כאילו, זה, ההבדל בין הבית שלי לבית כנסת, לכותל, זה הבדל פיזי, גשמי, פשוט נקודות ציון על מפה. עכשיו, יש מצווה ברוב עם, ברוב עם לא צריך להיות בכותל, תעשו איפה שנוח, באצטדיון טדי, לא יודע, אתה רוצה לקיים הלכות, אז אם יש הלכות של בית המקדש, תלך לשם לקיים את ההלכות, אבל עכשיו אתה לא הולך לקיים הלכה בכותל, ואתה רוצה להתפלל, אז מה, הקדוש ברוך הוא יותר קרוב אליך שם, מה, הוא פיזי? הוא מצומצם למקום מסוים? הרי מלוא כל ארץ כבודו, הוא מופשט. אז איך אתה יכול להגיד שבמקום אחד יש יותר קרבה, יותר קדושה? מה זה המילים האלה? מאיפה הבאת אותם? זה לא הלכה, זה לא פילוסופיה, זה לא הגיוני, כי קרבה, הקדוש ברוך הוא מופשט, אז הוא נמצא בכל מקום, בדיוק כמו שהוא נמצא בכל מקום אחר. אין מקום אחד ששם הוא יותר נוכח ממקום אחר, כי הרי כל הנושא הפיזי לא קשור אליו, הוא מעל כל הפיזיות, אז הוא לא, אני פה, אבל אני פחות יותר פה ופחות שם. אז בגלל זה הוא כל כך התנגד לכותל. אז פה הרמב״ם אומר, כל מקום, הרמב״ם פה לא מדבר על הלכה, על לקיים מצווה מתרי"ג מצוות, אלא אומר, כל מקום נישאו האלוה, ויחדו באורו וזר, הולך תסביר עכשיו פרופסור ליבוביץ' שאת הכותל הקדוש ברוך הוא ניסה אותו ויחד אותו באורו וזהורו. מה זה אורו ומה זה זהורו? ואיך זה קשור למקום פיזי מצומצם ספציפי יותר למקום פיזי ספציפי אחר? מה קורה פה בכלל? זה ממש כאילו... פרופסור ליבוביץ' מגרש את הרמב״ם מבית המדרש של הרמב״מיסטים. אז אני צריך להבין קצת, כי הרמב״ם הוא באמת עיוני. כאילו, זה נכון שהרמב״ם זה לא ספר חסידות, זה ספר עיוני, יש פה עיון, אז יש פה לימוד, יש פה פילוסופיה מבחינה זאת שזה עיון שכלי, יש פה הגדרות לדברים האלה. זה לא סתם מילים יפות כאלה, רגשיות, אני הולך לכותל כי יש שם אורו וזורו של הקדוש ברוך הוא, עשה משהו מיוחד מהמקום הזה שהם במקומות אחרים, זה רגשות, איזה בסיס יש לרגשות האלה, איפה אתה התרגשת בכותל, כי כולם הולכים, כי זה עתיק, כי זה אבנים גדולות, אתה מתרגש, אבל באמת, לפי האמת, לא לפי ההתרגשויות שלנו, מה באמת יש שם אורו וזורו שמיוחד, הוא ניסה וייחד את המקום הזה, מה באמת קרה פה מבחינה אמיתית, במציאות, פיזית, לא פיזית, אבל מה באמת קורה במקום הזה, מה זה הייחוד הזה, מה העניין? אז יש כאן עיון, יש כאן הסבר, אנחנו נצטרך לנסות קצת לראות את זה. אז הוא אומר, כל מקום ניסו אלו ויחדו באורו וזורו, כמקדש או השמיים נקרא כיסא. טוב, הוא מביא דוגמה למקומות שהקדוש ברוך הוא ניסה אותם ויחד אותם באורו וזורו. המקומות האלה זה מקומות פיזיים, המקדש ברור שזה מקום מסוים, זה ירושלים, הר המוריה, זה שמה. או השמיים, גם השמיים זה מקום מסוים, פה זה לא השמיים, שמיים זה שם, איפה שהשמיים, יש להם מקום, והקדוש ברוך הוא ניסה אותם ויחדם גם כן, כמו שעושה במקדש. הוא אומר, איזה מקומות יש לנו לדוגמה שהקדוש ברוך הוא ניסה אותם ויחדם באורו וזורו? יש לנו דוגמה את המקדש או את השמיים, ומשום כך הם נקראים כיסא, זאת אומרת, מקום פיזי שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו ומייחד אותו באורו וזורו, המקום הזה נקרא כיסא. לדוגמה, המקדש והשמיים. אבל מה שהרחיב בלשון, זאת אומרת, יש כאן עוד הרחבה של המשמעות של המילה כיסא, באומרו כי יד על כס יא, הוא תיאור עוצמתו וגדולתו, אשר אין צריך שיחשב דבר חוץ מעצמו, ולא נברא מנבראיו. זאת אומרת, הכיסא הזה שמדברים על הפסוק הזה, כי יד על כס יא, הוא תיאור, הוא לא דבר נברא. זה תואר מהתארים של הקדוש ברוך הוא העצמיים, וזה לא משהו שונה, הכיסא הזה זה לא כיסא נברא. מאיפה הוא יודע את זה? למה הוא לא יכול לפרש בפסוק שמדברים פה על בית המקדש או על השמיים? כאילו, יש כאן שבועה. מה שאומר, כי יד, יד זה לשון שבועה. הוא אומר, אני כאילו נשבע על, בכיסא של הקדוש ברוך הוא, על המלאק, שאנחנו נחית את זה, את זכר המלאק. אז מלחמה על השם בעמלק מדור דור, אז, אז, אז יש שם שבועה למחות את זכר עמלק. אז אולי הקדוש ברוך הוא נשבע בשמיים, או נשבע בבית המקדש, או, וכל כך, כאילו, משה אומר את זה, אבל זה כנראה אומר את זה בנבואה. אני ראיתי שכל המפרשים, אני הזכרתי את זה פעם קודמת, הקספי, קספי זה מפרש מאוד גדול, מאוד חשוב, אחרי הנרבוני, אני חושב שבעיניי הוא, הנרבוני הוא בכלל, קראו לו הנשר הגדול, והוא נחשב אחד מתחת לרמב״ם, כאילו ממש בדורו ובדור שאחריו, הוא היה ממש מגדולי ישראל, הוא היה כמעט קרוב לרמב״ם. ואחריו יש את הקספי, אבן יוסף אבן קספי, הם היו בערך 50-100 שנה אחרי הרמב״ם, תלמידים שלו, ואיכשהו הצליחו להשכיח אותם, זה בעיקר עבודה של אברבנאל, הוא פחדו מהפילוסופיה, אז איכשהו ביטלו אותם, היום אף אחד לא יודע מי הם ומה הם ומה הם כתבו ומה הם אמרו וכמה גדולים הם היו, כאילו הוציא אותם מזרח של גדולי ישראל, אבל לא חשוב. אז ראיתי שהקספי הזה גם מובא בכל המפרשים, בשם טוב, באפודי, אז אני לבד קצת לא, כאילו, הם אומרים ככה שאין דבר כזה להישבע במה שמתחת אליך. הטיפשים נשבעים בילדים שלהם, אבל זה רק הטיפשים. שבועה אמיתית זה מה שמעליך, או לפחות אם זה קדוש ברוך הוא, אין מעליו, אז לפחות הוא בעצמו. אבל אין דבר כזה להישבע במה שמתחת לך. זה לא המושג של שבועה. אני לבד לא יודע, צריך להבין עד העומק את המושג של שבועה, ולבדוק את כל המקומות שדיברו על שבועה, ולמצוא אם באמת אין בשום מקום שמישהו נשבע במה ש... אז אם כל המפרשים הגדולים אומרים, אז אפשר לקבל את זה, שהם יודעים. שהם אומרים ששבועה אי אפשר להישבע במה שמתחת, ופה מדובר שמשה מספר לנו שהקדוש ברוך הוא נשבע, זה לא שמשה בעצמו נשבע, שאומר, הקדוש ברוך הוא הרים את ידו ואמר יד על כס יא, והוא נשבע שהוא לא, שהוא ימחה את זכר עמלק. אז אם הוא נשבע, אז הוא נשבע בעצמו, כי אין משהו מעליו, הוא לא יישבע במה שתחתיו. מזה אנחנו לומדים שהכיסא פה, זה לא השמיים הבית המקדש, זה לא שום דבר נברא, כי אז הוא מתחתיו של הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא נברא בעצמו, נשבע בעצמו, אז כס יא זה הוא בעצמו. ככה הם לומדים פה את ה... זה מה שהרמב"ם מוציא מהפסוק הזה, הרחבת הלשון, שזו משמעות חדשה שעוד לא ראינו, שמרחיבים פה את הלשון של כס, שזה... אין צריך שיחשב דבר חוץ מעצמו ולא נברא מנברא, זה לא דבר נברא. עד שיהיה יתברך נמצא בלתי כיסא ונמצא עם כיסא, זאת כפירה בלי ספק. אם אתה אומר שיש תואר לקדוש ברוך הוא שמתאר אותו, והתואר זה כיסא, כאילו העוצמה, הכבוד, הגדולה, כל הדברים האלה, אז התואר לא נמצא בלעדיו, אלא התואר הזה הוא עצמו. דיברנו על זה פעם קודמת, נגיד, להגיד שהמים חמים זה תואר על המים, כי החמימות נמצאת גם בלי מים. המים גם יכולים להיות בלי חמימות, אחרת יכולים להיות בלי מים, ואז אתה מחבר, ואומר, המים זה דבר אחד, החום זה דבר שני, המים חמים, החום מגדיר את המים, מתאר אותם, אז עם קדוש ברוך הוא אפשר לתאר אותו בשום תואר כזה, כי אין שום תואר שנמצא ומגדיר אותו, אבל אם אתה אומר המים לחים, אתה לא, המים רטובים, המים נוזלים, לא יודע, כאילו, המהות של המים, המים מימיים, אז אתה לא אמרת שום דבר, אתה רק חזרת על, השם, על אותה מילה במילה אחרת, אז כאילו אמרת מילה נרדפת, אז תארים כאלה כן אומרים על הקדוש ברוך הוא. זה הכל מתחיל מזה שאומרים עליו את התואר שהוא הכרחי המציאות, כי יש מציאות והיא נובעת ממנו, זה אפשר לברוח מזה. אז הוא הממציא המציאות. זה תואר שכן אומרים. עכשיו, אחרי שאומרים את התואר שהוא ממציא המציאות, אפשר את זה להגיד במילים נרדפות. מה זה ממציא המציאות? שהוא יכול להמציא מציאות, שהוא רוצה להמציא מציאות, שהוא יודע שהוא יודע את המציאות שהוא ממציא. אז הוא חכם, אז הוא יכול, אז הוא רוצה. המציאות, היחס בינו למציאות זה בהכרח עניין של חיים, אז הוא גם חי. כל הנושא הזה הוא צריך להבין, אולי קצת ניגע בזה גם, אז חיים, אבל לא חשוב כרגע, זה האופן שמותר להגיד, כל התארים בעצם זה מילים נרדפות, לזה שקדוש ברוך הוא נמצא, וזה שהוא נמצא זה תואר חיובי שכן אומרים עליו, זה אומר מפורש בפרק נון ב' בסוף, שהוא סיבת המציאות, זה תואר שאומרים עליו, מזה אי אפשר לברוח. והוא אומר, ראוי להגיד עליו, את כל התארים השליליים אסור להגיד, את כל התארים אסור להגיד, את התואר שהוא סיבת המציאות, זה תואר שראוי להגיד עליו, למרות שזה תואר חיובי. ואז מזה נגרר כל התארים האחרים שכלולים בזה. בסדר. אז עוד פעם, אז כיסא זה אחד מהתארים, זאת אומרת, אם הוא ממציא את המציאות, אז זה אומר שהוא רוצה להמציא, שהוא יכול להמציא, שהוא יודע שהוא ממציא, וזה גם אומר שהוא מגלה את כבודו בזה שהוא ממציא את המציאות, ובגלל זה הוא נקרא בעצמו, זה תואר שלו בעצמו, כיסא. אמנם, שאלת נדמה לי את אושרי פעם קודמת, שזה לא בדיוק אותו דבר, פנחס שאל על היציבות של האינטרנט, אצלי זה מאוד יציב.
גם אצלנו.
אני לא רואה, אין לי הפרעות, זה אולי אצלך פנחס. טוב. אז זה שהוא ברא את המציאות, זה גילוי כבודו, אז ממילא הוא אלוה מתגלה, כמו שהוא אלוה חכם, או אלוה רוצה, או אלוה יכול, זה הכל נובע מהעובדה שהוא ממציא את המציאות. זה הכל בעצם מילים אחרות להגיד שהוא ממציא את המציאות. אז להגיד, אותו דבר, להמציא את המציאות פירושו, להיות מגלה את עצמו, לא מגלה את עצמו לנו, כי אנחנו חלק מהגילוי, אנחנו חלק מהמציאות, גם אותנו הוא ברא בשביל לגלות את עצמו, אז אם הוא ברא את בני אדם בשביל לגלות את עצמו, אז לגלות את עצמו למי? לפרות, גם את הפרות הוא ברא בשביל לגלות את עצמו למי? לשום דבר, לאף אחד. הוא מתגלה, זה לא שיש לזה מטרה לגילוי, יש לזה קהל, הוא לא מציג לפני קהל. הוא מתגלה, למה הוא מתגלה? הוא ככה, אנחנו לא יודעים, כאילו. הוא סיבת המציאות. אז זה אומר שהוא גילה את עצמו בעובדה שהוא ממציא את המציאות. למה, למי הוא גילה, בשביל מה הוא גילה, מה היה חסר לו, אנחנו לא יודעים. זה כבר שאלות עלה. זה כמו שאנחנו לא יודעים אותו, אז אנחנו לא יודעים את ה... לא יודעים מה זה פירוש שהוא נמצא, אז משה רבינו הרי רצה להבין. הרי נינה את כבודיך, תגלה לי את המציאות הזאת, שיהיה הכרחית המציאות שממנה הכל נובע, אז הוא אמר לו, אי אפשר, אז... אם את זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו גם לא יודעים את כל מה שכרוך בזה. אבל את זה שהוא מתגלה, אנחנו יודעים. לשאול למה ואיך ולמי ובשביל מה, זה אנחנו לא יכולים. אבל העובדה שהוא מתגלה, הוא מתגלה, כי זה נשאל, למה זה כל כך ברור שהמציאות היא גילוי שלו? זה שהמציאות היא ביטוי ליכולת שלו, זה ברור. אם הוא המציא את המציאות, אז הוא יכול להמציא את המציאות, וזה בעצם תכלית היכולת. אם הוא, זה שזה מגלה את הרצון, ברור, זה מסתבר ש... זאת אומרת, הרמב"ם מוכיח שיש לו רצון, הוא לא רק שכל. אז אם הוא עושה דברים מרצון, יש לו רצון, הוא עושה דברים מכוונה רצונית, לא רק, הוא לא שכל שמכריח רק 2 ועוד 2 שווה 4. אז אם הוא ברא, זה מסתבר שהוא רצה לברוא. אם הוא ברא, מסתבר שהוא יודע משהו ברא, אז הוא חכם. השאלה, זה שהוא ברא, זה אומר שהוא מגלה את עצמו בבריאה? זה אנחנו עוד נראה, זה לא כל כך מובן מאליו, זה שאלה וזה שאלה, זה בעצם, הכיסא הוא קצת שונה מהתארים האחרים, נדמה שאושרת שאלת, שבכיסא יש סתירה, האם כיסא זה נברא או לא, ברמב"ם, אמרת, התארים האחרים אין סתירה, ברור שהם לא נבראים, הקדוש ברוך הוא לא ברא את זה שהוא חכם, הוא לא ברא את זה שהוא חי, שהוא יכול, שהוא רוצה, הוא כזה, זה לא שהוא ברא את זה, זה לא דבר נברא. והכיסא, פה הרמב״ם לא פה, הרמב״ם יצא אומר שכיסא לא נברא, שהוא תואר, אבל לכמן הרמב״ם אומר שכיסא נברא, וזה, זה, על זה, הכספי אומר שזה, זה גם האפודים מביא אותו, שזה מחלוקת מהסוג השביעי, שזה הסוג של מעשה מרכבה, זה המחלוקת שהיא, לא מחלוקת, סתירה. סתירה מהסוג השביעי שבפתיחה הוא הסביר, זה הסתירה שהיא נוגעת בנקודה של מעשה מרכבה, שבמהותו סתירה, אז כשמביאים אותו לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי בסתירה. אז יש משהו מיוחד בתואר, כי זה גם די מובן, אנחנו כשאומרים חי, חכם, יכול, רוצה, כיסא, אף אחד שם לא מכניס לאנשים מהכיסא, זה לא מתחבר, כיסא זה משהו אחר. אז ננסה עוד להבין את זה, נראה איזה מין תואר זה כיסא, זה תואר מסוג אחר. אני שלחתי במייל אתמול, אני הכנסתי את זה לאתר, אני לא זוכר אם שלחתי את הקישור, באתר של השיעור של היום, עוד אין שם את ההקלטה, אבל הבאתי את המקורות, אז הבאתי קצת מרבי עזריאל מגרונה, הוא ואח שלו, הם היו עזריאל ועזרא, היו תלמידים שניהם של רבי יצחק סגי נהור, שהוא הבן של הרייבד בעל ההשגות על הרמב״ם. ואותו רבי יצחק סגי נהור, הוא מאוד, הוא אחד המקובלים הכי גדולים שהיו בכלל אי פעם בהיסטוריה. הוא שקול לאריזל ולרבי משה קורדוברו, וככה מתייחסים אליו כולם, כל המקובלים, זה לא שונה במחלוקת, והם היו תלמידים שלו, והם לימדו את הרמב"ן, הרמב"ן היה תלמיד שלהם, אז כבר רואים שזה, הם היו בערך בזמן של הרמב"ם, דרך אגב כל המקובלים שם בזמן של הרמב"ם וקצת אחריו התייחסו לרמב"ם כאילו מקובל, כאילו ציטטו פרקים מהמורה נבוכים, והקשו מזה, תרצו על זה, למדו מזה, לא אומר שהקבלה והרמב"ם שני עניינים נפרדים, בכלל לא, הם כל הזמן מצטטים מהרמב"ם ומהמורה נבוכים, וכאילו, כמו שהמקובלים מצטטים מהאריזה, לא מספר הזוהר, באותה צורה הם איזה מצטטים מהמורה נבוכים. אז הוא כותב, שנייה, כרגע, אני רוצה לקרוא את זה שזה מדויק. הוא אומר שיש כבוד השם, שם השם וכיסא השם, יש שלושה דברים. הוא אומר שהמים אשר מעל השמיים זה הצורה הטהורה הנוראה, כוללת כל הצורות, זה הכוונה לספירת חוכמה. ונחתמים בכל באי עולם, אשר כל הנשמות צורות שם, והספירת חוכמה היא נקראת כבוד השם, והיא נקראת שם השם, והיא נקראת כיסא השם. אז אולי כבר נגיד פה מילה, אחר כך נראה את זה יותר. כבוד השם זה כל הגילוי, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, וזו הדרגה הכי גבוהה של שורש הגילוי, המהות הכללית של סך הכל הגילוי כולו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעובדה שהוא בורא, זה האריז"ל בשער א' בענף ב', איפה שהוא מדבר על זה שהיה אור אין סוף פשוט, והיה באמצע, התפנה באמצע עיגול ריק של הצמצום, שם הוא אומר שסיבת בריאת העולמות היה לגלות את שמותיו וכינויו של הקדוש ברוך הוא, אבל עוד פעם לא כתוב שם לגלות לנו, לגלות, כי אנחנו חלק מהבריאה, זה לא חלק של... זה לגלות אלינו, אז מי ברא אותנו ובשביל מה ברא אותנו, לגלות, לברוא אותנו זה לגלות את העובדה שהוא ברא אותנו, למי את זה הוא מגלה. כאילו, טוב, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל זה דבר ברור, זה כתוב גם בספרים, כתוב מפורש במורה נבוכים, אבל לא ניכנס עכשיו. עכשיו הוא אומר שהספירת חוכמה, היא נקראת המים אשר מעל השמיים, והוא קורא לה צורה הטהורה הנוראה, הכוללת כל הצורות ונחתמים בכל בעולם. אחר כך ננסה קצת להבין יותר מה כתוב פה. אשר כל הנשמות צורות שם, הוא נקרא, אז הספירת חוכמה נקראת כבוד השם, ושם השם וכיסא השם. אז... כן, יפה פנחס, כן. אז כבוד השם זה הסך הכל, שם השם זה מצד השכל, זה התפיסה השכלית, וכיסא השם זה תפיסת הדמיון, כוח הדמיון. כתוב בגמרא, במנחות, שתכלת של ציצית דומה לעשבים, יש כמה גרסאות, יש ירושלמי, יש עם הסבים, בלי הסבים, יש כמה גרסאות, אבל נדמה שהגרסה העיקרית בסוף מה שחושבים, שזה עם הסבים, שהתחלת של הציצית דומה לסבים, והסבים דומים לים, נדמה לי, או שזה דומה לים וים דומה לסבים, והם דומים לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. זאת אומרת, מדובר פה בשפה של צבעים. רקיע, התחלת, הים, הים הכחול, הוא דומה לרקיע שהתחלת, וזה דומה, זה התחלת שהציצית מחזיק בתוך את הצבע של הים, של השמיים, של העשבים, וזה דומה לכיסא הכבוד. זאת אומרת, מדברים פה לא על שפה עיונית, לא על שפה למדנית, ניתוחית, זה שפה חווייתית, זה חוויה, אז זה כוח הדמיון, זה חוויה של צבעים, זה לא איזה עיון. אחר כך נראה יותר, נבנה את זה לאט לאט, אני זורק דברים ולאט לאט הם יתחברו עד כמה שאפשר, אני לא מבטיח שהכל יתחבר להכל ולא ניצא בורים, אבל ננסה קצת לחבר, אבל אני מתחיל רק עם איזשהו נקודות שמתחיל מהם, אז כן, אז כבוד השם זה הכבוד הכללי, הוא מורכב מהחלק העיוני, שזה שם השם, ומהחלק החווייתי, שזה כיסא. טוב, נראה לאט לאט, לאט לאט, אני מפחד שאני קצת רץ ומבלבל את הסדר, אבל נזרום, לאט לאט. אני לא, הלימוד פה לא ליניארי, זה לא שאני מלמד לפי הסדר, אלא... זורק פה, זורק פה, זורק פה, ואחר כך קצת אולי יתחבר משהו למשהו, ואולי נראה. אז בסדר. אז יש תואר שהוא כיסא. וזה תואר עצמי של הקדוש ברוך הוא. הוא כבר פירש ואמר, אתה השם לעולם תשב כיסאך לדור ודור. בפסוק הזה זה ברור, זה גם ראיתי במפרשים שכולם אומרים את זה, ששני חצים של הפסוק הם תמיד מקבילים. של פסוקי שירה, אז זה מאיכה. אז אתה השם לעולם תשב, ואומרים את אותו דבר במילים אחרות, כיסאך לדור ודור, זאת אומרת שכיסאך זה אתה. אז גם פה כתוב שהכיסא זה הקדוש ברוך הוא עצמו. הוא ראה שהוא דבר בלתי נפרד ממנו, הכיסא הוא דבר בלתי נפרד מהבורא. ולזה ירצה בכיסא, הנה ובכל מה שדומה לו, גדולתו ועוצמתו אשר אינם דבר יוצא מעצמו. זאת אומרת, הכוונה של כיסא כאן ובכל מה שדומה לו, זה גדולתו ועצמתו שקדוש ברוך הוא, אשר אינם דבר יוצא מעצמו. זאת אומרת, לא מדברים על משהו נברא, אלא מדברים על הגילוי של הקדוש ברוך הוא עצמו כממציא המציאות, שהוא מגלה את עצמו עם כבוד, מגלה את כבודו, אז זה הכיסא. כן. אז לכאורה יוצא לנו פה שיש כיסא מלכים, יש כיסא נברא שלכאורה אין ספק שהוא נברא, שזה בית המקדש והשמיים, שהם נקראים כיסא כי זה מקום שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו ויחד אותו באורו וזהורו, ועל זה מקום נברא, זה דבר נברא, ויש תואר לא נברא שזה תואר של הקדוש ברוך הוא שנקרא כיסא גם כן. יש שלוש משמעויות, יש את המשמעות כיסא הרי שיושבים, המלאכים, אחר כך בית המקדש והשמיים שזה נבראים שמיוחדים, עכשיו, זה כמעט מפורש פה שהשמיים ובית המקדש הם נבראים, כי הוא אומר, כל מקום נישאו האלוה, זאת אומרת, יש כאן מקום פיזי שהקדוש ברוך הוא נישא אותו, זה לא תואר של הקדוש ברוך הוא, זה מקום פיזי, הכוונה נברא, שאת הדבר הנברא הזה הקדוש ברוך הוא נישא, וזה ברור שם בית המקדש זה נברא, וגם השמיים פשטות ברור, ככה זה נראה מפה. וזה משמעות שנייה, בית המקדש והשמיים, משמעות שלישית שזה תואר של הבורא בעצמו, זה לא דבר משהו. עכשיו יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת עצומה, שבפרק כף זין, בחלק ב', בפרק כף זין, הוא שואל שמה, הנושא שם כזה, הוא שואל האם הטבע, הבריאה, המציאות, כמו שאנחנו מכירים אותה, הם משכו לנצח, או שהם יגמרו, יפסיקו להתקיים את הישוב. אז הוא אומר שמבחינה פילוסופית, כל דבר שפעם לא היה ואחר כך נהיה, אז הוא יכול גם לא להיות. זאת, נגיד העכבר של המחשב, פעם הוא לא היה קיים. מכיוון שפעם הוא לא קיים, זאת אומרת, יש אפשרות שהוא לא יימצא. אם יש אפשרות כזאת, אז כל אפשרות סופה להתממש מתישהו, אז בהכרח בעתיד גם כן יפסיק להיות קיים מתישהו, לא חשוב מתי. תיקח מספיק זמן, לא יודע, כמה זמן שאתה רוצה, בלי הגבלה, בסוף תגיע מצב שהוא לא יקיים, כי יש לו אפשרות לא להיות קיים. וכל אפשרות, אם יש מספיק זמן, בסוף היא תתממש, אחרת היא לא נקראת אפשרות. אם אתה אומר, קח כמה זמן שאתה רוצה, ממש בלי הגבלה, בלי הגבלה. בסוף זה חייב להתממש, כי אם אתה אומר לי מראש שלא חשוב כמה זמן זה יעבור, זה אף פעם להתממש, אז אמרתי שזה לא אפשרות. למה שזה אף פעם להתממש? אף פעם, אף פעם, אף פעם, לנצח נצחים זה לא התממש, כי זה בלתי אפשרי. אז אם זה, הגדרת שזה אפשרי, אז מתישהו זה יתממש? זה יסוד שאריסטו אומר, ויש מה להקשות על היסוד הזה, ויש מה להסביר בו, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. זה יסוד חשוב, הרמב"ם בונה עליו הרבה דברים. אינטואיטיבית אני חושב שהוא מובן, מבחינה פילוסופית חמורה, יש בו עוד קצת הגדרות, אבל לא, אין טעם עכשיו, זה ארוך ומיותר. אז עכשיו, אז לפי זה, המציאות נבראה, זאת אומרת שפעם היא לא הייתה, אז יש לה אפשרות לא להיות, אז ברור שמתישהו היא תפסק להיות קיימת. זה חשבון פשוט. עכשיו הוא אומר, זה לא באמת ככה. בגלל שהבריאה היא, יש, הרמב"ן אומר שכל המציאות נמצאת בנקודה של היולי, הנקודה הראשונה שנבראה, היא מכילה כפוטנציאל בכוח את כל המציאות כולה, כל מה שיכול להיות בה, והנקודה הזאת היא שם התחילה ושם נגמרה הבריאה, זה החומר הראשון. ואחר כך מהנקודה הזאת, הדברים לא נופל עליהם לשון בריאה, הם לא נבראו יותר, רק נוצרו ונעשו. זאת אומרת, מהבריאה הזאת יש אפשרויות, מהאפשרויות האלה נוצרו צורות, ומהצורות נהיו גופים גשמיים. טוב, פנחס, לא נכנס עכשיו. שאלות טובות יש לך, אבל נשמור על המסלול, פשוט אחרת נתפזר. אבל שאלות טובות. אמרתי גם שאתה צודק, אתה כבר מרגיש שזה לא... אפשר לבסס את זה יותר, זה לא את החשבונות האלה. זה אריסטו מעריך על זה, אני אומר פה בקיצור, רק את המסקנה. אז הרמב"ם אומר שיש גם אבן סינה, יש לו מילה מיוחדת גם לבריאה הראשונה, יש מאין, קוראים לזה איבדה בערבית. בעברית הרמב"ן אומר שרק הלשון בריאה רק על זה נופל, לא על שום דבר אחר. אז עכשיו, הבריאה הזאת יש מאין, הראשונה, זה נקרא במורה נבוכים בחלק א', פרק א', ב', הוא אומר, האחד ברא אחד. גם המהר"ל אומר את זה, זה נמצא בהרבה ספרים, שאחד ברא אחד. גם אפלטון אומר את זה בעצם. זה נמצא כבר אצל אפלטון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את החומר הראשון, והבריאה היא הראשונה שהקדוש ברוך הוא האחד ברא את החומר הראשון שהוא גם אחד. החומר הראשון הוא אחד, כי אין לו שום צורה, אז אין לו שום הגדרה, אז הוא אחדות פשוטה. אין לו סוף גם. ההבדל היחיד בינו לקדוש ברוך הוא זה שהקדוש ברוך הוא סיבת המציאות של עצמו. והחומר הראשון הוא לא סיבת מציאות של עצמו, אלא סיבת המציאות שלו זה הקדוש ברוך הוא. אבל חוץ מזה, החומר הראשון מופשט כמו הבורא בעצמו. אז זה נקרא שאחד ברא אחד. והכל נגמר שם. כל מה שיש להיברא נברא כבר שם. עכשיו, הבריאה הראשונה הזאת היא לא כפופה לשום חוק של היגיון, של לוגיקה, של שכל, של אריסטו, של שום דבר. זה מה שהרמב"ם אומר בחלק ב' בפרק י"ז, שכל ההוכחות של אריסטו על קדמות העולם, על קדמות הזמן, כלומר, זה הכל אמת, הוכחות מצוינות, אין סתירה עליהן. רק הן כולן נכונות לפי השכל, לפי הטבע, לפי ההיגיון, לפי הלוגיקה, לפי הפילוסופיה. לפי זה ההוכחות של אריסטו, אין עליהן פרחה. הוא צודק שהעולם היה קדמון, הוא היה תמיד קיים, יש לו הוכחות על זה. הזמן לא יכול להתחיל בנקודה מסוימת, הכל נכון. אבל כל זה, כשאתה כבר בבריאה ואתה כבר חושב לפי הבריאה ולפי השכל, שהוא חלק מהבריאה, לפי ספירת חוכמה, שהיא החומר הראשון, היא הבריאה שהיא קובעת לנו את המחשבה, את המושגי היסוד של המחשבה, את האקסיומות של המחשבה. אבל הבריאה לא הייתה מספירת חוכמה, הייתה מהכתר, מהרצון החופשי, מהרצון, מהאינסוף. משם נוצרה הבריאה. אז איך מהאינסוף יצאת בריאה אנחנו לא יודעים, אבל ברור שהאינסוף לא כפוף לשום היגיון, לשום שכל אנושי, הוא מעל ספירת חוכמה, הוא מעל כל תפיסה. אז אין לנו שום תפיסה בבריאה הראשונה. אז אם אין שם שום תפיסה, אז אנחנו לא יכולים להגיד את החשבון הזה, שהרי פעם העולם לא היה קיים, אז יש אפשרות שלא יקיים, אז גם בעתיד האפשרות הזאת חייבת מתישהו להתממש. זה לא נקרא שפעם הוא לא יקיים, הוא נברא, אנחנו שותקים שם, אנחנו לא יודעים מה היה, אנחנו לא יודעים אם כן היה קיים, לא היה קיים. זה, 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 זה בהגדרה נברא מרצונו החופשי של הקדוש ברוך הוא שהוא מעל לגבולות של זמן, גם אין שם באמת כן היה, והמושג שהעולם היה אחרי שלא היה זה מבחינת סדר המציאות, זה לא מבחינה זמנית, זה עוד לא היה זמן, הרמב״ם אומר את זה בפרק י"ג ובפרק ל"ד בחלק ב', שזה לא, מה שאומר שהעולם היה אחרי שלא היה, אחרי זה לא הכוונה שהיה זמן שלא היה עולם ואחר כך פתאום נהיה עולם. הרמב״ם מתנגד לזה שעולם הוא 6,000 שנה. אם אתה סופר את השנים של העולם, אז אין סוף. אלא הכוונה, העולם כל הזמן מתהווה מרצונו החופשי של הבורא. זה פירוש העולם מחודש ונברא והוא לא קדמון. זה לא שיש לו איזה נקודה בזמן שאתה יכול לספור שנים משם. רגע, בסדר, טוב, כל זה אני, סליחה, אני גולש לגמרי, אני קצת כזה, כל היום עבדתי בגינה, אני קצת לא מרוכז, ממש עד הרגע, אז, אבל אני מעריך פה יותר מדי. הרמב"ם רק אומר שבעצם אנחנו לא יכולים לדעת אם העולם מתקיים לנצח או לא, והחשבון הזה של אריסטו, שאם משהו פעם לא היה, אז גם בסוף הוא לא יהיה, הוא לא תקף פה. כי אנחנו מדברים פה על הבריאה הראשונה, שהיא מהרצון אל החוכמה. אז בתוך החוכמה, אריסטו צודק בהכל. אבל כשאתה ברצון האלוהי, שם אריסטו לא יודע שום דבר. שום דבר ממה שאריסטו אומר לא תקף, זה מעל החוכמה, אריסטו היה חכם, אבל מעל החוכמה זה מעל אריסטו. ואז אנחנו הולכים להגיד על זה כלום. אז אין על זה שום חשבון. אז איך נדע אם העולם קיים או לא? אז הוא אומר, אולי, מבחינה פילוסופית יכול להיות שהוא כן קיים לנצח, ומבחינה פילוסופית יכול להיות שהוא פתאום ייעלם ויפסיק להיות קיים. אין הבדל, מבחינת אמונה ומבחינה פילוסופית, שתי אפשרויות שוות. אז הוא אומר, אז איך נדע? אז לא כל כך יודעים, לא יודע. אבל הוא אומר, לפי הפסוקים, אנחנו לומדים מהפסוקים, שמשמע מהפסוקים שהעולם יהיה קיים לנצח. ואז הוא פשוט מדייק מפסוקים, הוא אומר, משה רבנו שמע את זה בהר סיני, ואם הקדוש ברוך הוא אמר לו פסוקים, שמשמע שהעולם לא יפסיק להתקיים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז הוא יודע מה שהוא מדבר כנראה, זה הרי תלוי ברצונו, אז אם הוא אמר, מן הסתם, אז זה כמו שהוא אומר, אז עכשיו הרמב״ם, זה מה שכתוב בפרק הזין, בחלק ב' פרק הזין. הרמב״ם מביא שם לימודים מפסוקים שהעולם מתקיים לנצח. הוא אומר למשל, כיסא הכבוד שהוא נברא, כי הוא מביא פרק קודם שחז"ל אמרו שלפני בריאת העולם נבראה התורה ונברא כיסא הכבוד. אז הוא אמר שהאמירה שלהם היא מוזרה, כי מה זה לפני בריאת העולם? זה אומר בפרק כ"ו, הוא אומר, בפרק כ"ו הוא מתווכח שם עם רבי אליעזר על המדרש הזה של מאיפה הוא לקח את השמיים, מאיפה הוא לקח את הארץ, עוד נגיע לזה, אבל הוא מנסה לדון מה רבי אליעזר הגדול התכוון במאמן שלו, והוא אומר, הוא מביא שם תוך כדי הדיון שחז"ל אמרו ש... אמנם הם אמרו את זה בצורה מוזרה, אבל בכל זאת הם אמרו שכיסא הכבוד נברא. זה מוזר כי הם אמרו שהוא נברא לפני בריאת העולם, זה מוזר, אבל הם אמרו שהוא נברא. זה אומר בפרק כ"ו. אחר כך בפרק כ"ז הוא כבר שכח שזה מוזר. הוא אומר את זה בפשטות, הוא אומר, כבר ידעת שכיסא הכבוד אשר כתבו החכמים ביותו נברא. סליחה, כבר ידעת שכיסא הכבוד, אשר כתבו החכמים ביותו נברא, זה המדרש שהוא מביא שם שלפני בריאת העולם נברא כיסא הכבוד והתורה, אז אמרו שהוא נברא. עכשיו, הוא אומר, כתוב בפסוק שהוא יהיה קיים לנצח, באיזה פסוק? שלנו. כי יד על כסייה, ואתה שם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, אז רואים שחז"ל אמרו שהכיסא נברא, וכתוב בפסוקים שהכיסא קיים, בעתיד הוא יהיה קיים לנצח, הוא אף פעם לא ייפסק. לא, מזה נלמד על כל הבריאה, כי כל הבריאה נבראה כמו שהכיסא נברא, ואם הכיסא מהפסוקים האלה נלמד שהוא אף פעם לא יתבטא למציאות, אז כל הבריאה אף פעם לא תתבטא, כי זה אותו דבר. הוא מראה לדוגמה שאין הכרח מזה שמשהו לא היה פעם, שהוא גם לא יהיה בעתיד. איך הוא מוכיח את זה? מה? כיסא הכבוד שכתבו חכמים שהוא נברא, לא אמרו שהיה אדיר, בשום הכל לא כתוב שכיסא הכבוד יפסיק להיות קיים, ולא נשמע כלל בדברי נביא ולא חכם שכיסא הכבוד ייפסד או יאדיר, אבל הכתובים אומרים בנצחותו, הכתובים אומרים שכיסא הכבוד הוא יהיה נצחי, וזה הכתובים שלנו, שאתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, הכתובים האלה הוא מדבר, אז הוא מביא, הוא אומר, הכיסא הכבוד נברא, והוא יקיים לנצח, וככה נלמד על כל הבריאה, הוא אומר מפורש, שהעיון, הוא אומר, לפי העיון אין הכרח שהעולם ייפסד, זהו, אז כתוב פה שהכיסא לא מופשט, זה הסתירה שמדברים עליה, זה הקושיה של אבן כספי, שפה בהמשך כתוב שהכיסא נברא, זאת אומרת שהוא לא מופשט, ובגלל זה הוא לומד ממנו על כל הבריאה, והוא אומר, הוא מדבר על העולם כולו, העיון יחייב שלא יתחייב הפסד העולם בהכרח, אלא זה, לומדים את זה מהנביאים ומהתורה, וכמו אם יש עיניים הכבוד, אז אפשר להגיד את זה על כל הטבע, שזה שהוא נברא, והוא יקיים תמיד, אז ואיך האחדים שאתה יקיים תמיד מהפסוקים האלה, זה הפסוקים שאומרים, אז ממש הפוך, פה אצלנו אומר, מהפסוקים האלה אנחנו לומדים שהכיסא לא יכול להיות שהוא נברא, הוא תואר של הבורא, ושם הוא אומר, הרי חזל אמרו שהכיסא נברא, אז ברור שהוא נברא, כי חזל אמרו, פה פתאום הוא לא אכפת לו שהוא מתנגש עם חזל, פה הוא אומר, הכיסא הזה שכתוב, אני מדבר על הכיסא שכתוב כי יד על כסייה, ואתה שם לעולם תשב כיסאך ידור ודור, הכיסא של שני הפסוקים האלה, יש את הכיסא המלאכים ויש את השמיים ואת בית המקדש, אז זה כיסאות אחרים, הם ודאי נבראו, ואז אין דיון כרגע. נראה אחר כך שגם זה לא פשוט, אבל פה מדברים על הכיסא של הפסוק הזה, שיד על כסייה, ואתה שם בעולם תשע כיסאך לדור ודור, הכיסא הזה. עליו הוא אומר שהוא לא נברא, כי מהפסוקים רואים שהוא דבר בלתי נפרד ממנו. ועל הכיסא הזה בעצמו הוא אומר, הרי חזל, אבל חזל אמרו שהוא נברא, פה הוא מתעלם מזה שחזל אמרו שהוא נברא. הוא אומר, לא, זה לא נברא, והוא בכלל לא מביא שיש חזל שם ראש הנברא, הוא לא מביא אותם, לא מתכנסים, כאילו לא קיימים. הוא אומר, למדנו מחזל, אמרו, כבר ידעת שכיסא הכבוד אשר כתבו החכמים ביותו נברא, יש מדרש שאומר שהוא נברא, ואף על פי שהוא נברא, הוא לא יתבטא, הוא לא יעדר בעתיד, וגם ככה כל העולם אותו דבר. אז אצלנו הוא שכח מחכמים, פה הוא מביא חכמים, שאמרו שנברא. וגם בפרק, בחלק ב', בפרק אף זין, הרי, מאיפה, למה אצלנו הוא אומר שהכיסא הזה הוא לא נברא? כי יד על כסייה, הקדוש ברוך הוא נשבע, זה נשבע בעצמו, הוא לא נשבע במה שתחתיו. אז עכשיו, לפי מה שהוא אומר בחלק ב', הכיסא זה נברא, אז הקדוש ברוך הוא נשבע בדבר נברא, אבל אז אפשר להישבע במה שתחתיו, אז על מה בנית אצלנו? בפרק שלנו, כאילו, אני לא יודע מה זה עומק סוף, עומק עניין של שבועה, זה סוגיה מאוד מאוד קשה ועמוקה, להבין בדיוק מה זה שבועה, וגם לא בדקתי את כל המקומות בתורה, בתנ"ך, עם כל פירושי חז"ל שהזכירו את המושג שבועה ומה קרה שם בדיוק, אבל הרמב״ם כן ידע את זה, וכל המפרשים, אבן כספי הוא ממש מגדולי הראשונים, והיפודים גם מגדולי הראשונים, אז הם כולם אומרים שאין דבר כזה שנשבע במי שתחתיו, אז אם הוא אומר בחלק ב' שהכיסא נברא, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא כן נשבע בדבר נברא שמתחתיו. אז מה הרמב״ם סובר בהלכות שבועה? האם בהלכות שבועה נשבעים בדבר שמתחתיך או לא נשבעים? אם בחלק ב' הוא אומר שהוא מפרש את הפסוק שהקדוש, שהכיסא נברא, זאת אומרת הפסוק מדבר שהקדוש ברוך הוא נשבע בדבר נברא, אז מאיפה הוא מוציא לנו בפרק שלנו את היסוד הזה שמדברים פה על תואר, שהוא לא נברא, מאיפה הוא בונה את זה? הרי שבועה אפשר להישבע גם במה שתחתיך, כמו שיוצא מחלק ב', שהוא נשבע בכיסא והכיסא נברא, אז אפשר להישבע בדבר נברא. אז אם אפשר, אז אין שום בסיס להגיד שכיסא זה תואר. גם אתה אשר לעולם תשב כיסאך לדור ודור, פה הוא בונה על ההקבלה של שני החצים של הפסוק, שאתה השם, לכן צריך שהפסוק אומר כיסאך, כיסאך זה אתה. אבל כאן בפרק ב' הוא לא למד ככה את הפסוק, להפך, הוא אומר, הכיסא שלך הוא נברא, אבל כתוב פה שהוא תמיד ימשיך להיות קיים, וזה דומה לזה שהקדוש ברוך הוא ימשיך להיות קיים, זה פשוט קצת קשה. הקדוש ברוך הוא תמיד היה קיים, והוא תמיד יהיה קיים, כי הוא מעל הזמן, הוא נצחים בכלל, אין אצלו פעם ואחר כך וכן קיים ולא קיים, אין בכלל את המושגים, הוא מעל כל ההגדרות האלה. הוא נצחיות מוחלטת, הוא ברא את הזמן, הוא לא שייך לזמן בכלל. עכשיו, זה אומרים, אתה השם לעולם תשב, אתה מחוץ לכל הזמן. עכשיו, מה החצי השני? שפסו כיסאך, כיסאך זה דבר שבראת, שהוא לא היה, ואז בראת אותו, ואחרי שבראת אותו, אז אם מסתכלים על העבר, הוא לא נצחי. אם מסתכלים על העתיד, כבר הוא נברא, אז הוא יישאר תמיד לנצח, הוא יישאר תמיד קיים, הוא לא יתבטל, כמו כל העולם. כך הוא לומד בפרק, בחלק שני, פרק הזה. אז אם כך אפשר לקרוא את הפסוק, אז מאיפה פה הוא בונה על סמך שני הפסוקים האלה, כזה חידוש גדול, זה חידוש שכיסא זה תואר של הקדוש ברוך הוא, שזה לא משהו מחוץ לקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו הכיסא, זה לא משהו מחוץ, זה חידוש עצום. תמיד, ככה אני מבין, כיסא כבודו זה משהו שהוא ברא, שמגלה את כבודו, זה לא, הוא בעצמו כיסא כבודו, זה נשמע מוזר אפילו. כאילו, הכיסא מגלה את כבודו של מי שיושב על הכיסא. המלך הוא לא הכיסא, אף אחד לא קורא למלך כיסא. המלך יושב על כיסא המלכות, וכיסא המלכות מגלה לעם את כבודו של המלך, את כוחו, את עצמתו, את כל זה. אבל אז יש את הכיסא של המלך שמגלה את עוצמתו וכבודו של המלך. אבל לא שהמלך בעצמו הוא הכיסא, כי הוא מכובד בעצמו, הוא יכול והוא חזק בעצמו, אז הוא בעצמו כיסא. זה נשמע מוזר. אז הרמב״ם פה מחדש כזה חידוש, הקדוש ברוך הוא בעצמו כיסא כבודו. זה לא שהוא ברא את כיסא כבודו, הוא כיסא כבודו בעצמו, זהו. אז כזה חידוש הוא בונה, אשמח שהוא למד פשט בשני פסוקים. ובחלק ב', פרק אפזיין, באותם שני פסוקים הוא לומד פשט אחר, שזה לא מחייב, שאפשר ללמוד אותם שהכיסא כן נברא. אפשר ללמוד את הפסוקים גם ככה, ויש מדרש חזל שאומר שהכיסא נברא. זאת אומרת שחזל למדו ככה את הפסוקים, ויש חזל. אז זה קושיה נוראית, זה קושיה עצומה, זה לא קושיה קטנה, איזה דיוק או איזה דקדוק כזה קטן, זה קושיה ענקית, ממש, כאילו אין פה פשט בכלל. והם שואלים את הקושיה הזאת ואומרים, זה נוגע לסתירה מהסוג השביעי, שזה הסוד של המורה נבוכים, זה הסוד של מעשה מרכבה, וזהו. ואז אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אנחנו לא נסביר לך את הסתירה הזאת, כי זה נוגע לזה, זה כאילו, זה סתירה למי שלומד את הדברים לעומק, בסוד שלהם. אז הסתירה הזאת אומרת לו משהו, ובשביל זה היא קיימת. אז אנחנו מתיימרים לנסות כן לנגוע בזה, שנייה אחת, אני כבר, אני רוצה פשוט לא הבאתי מים, אני צריך טיפה נשתת שנייה, אני כבר עוד חצי דקה, אני יודע. זו סליחה. כן, סליחה, מצטער. כן. אולי אני מתלבט, יש כאן עוד קושייה שהיא לא מיד מתחברת לקושייה שדיברנו עליה, אבל בסוף היא כן תהיה קשורה. אז אולי אני אזכיר אותה, ואחר כך תנסו להחזיק בראש את שתי הקושיות, אני קצת מאמיס פה הרבה, אבל הם בסוף יתחברו, בכל מקרה אני צריך להתייחס לזה. הוא כותב בחלק א', פרק כ"ט, אולי אני ארשום את זה אחר כך באתר, את המאמרי מקומות. מה שדיברנו עכשיו שם, מה שכיסא נברא, זה חלק ב', בפרקים כ"ו וכ"ז. המקום שאומר את זה ממש פשוט, הכיסא נברא, כמו כל העולם, זה בפרק כ"ז. בפרק כ"ו הוא מביא את חז"ל שהכיסא נברא, והוא אומר, האמירה שלה מוזרה, אבל בפרק כ"ז הוא לא בונה על זה שהיא מוזרה, הוא אומר, הוא נברא, כאילו זה לא מוזר. אז עכשיו, יש כאן עוד נושא, אני לא יודע איך לסדר את זה, שזה לא יהיה יותר מדי, אבל אני אכתוב אחר כך את המקורות, אם זה יתבלבל לכם, אז תראו את זה בפנים קצת יותר מסודר. הוא מביא מאון קלוס בחלק ראשון פרק כ"ח, זה פרק שמדבר על רגל, על המילה רגל, פרק כ"ח, פרק חלק א' פרק כ"ח על המילה רגל. עכשיו הוא מביא את הפסוק ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אז יש כאן קושיה שתחת רגליו של הקדוש ברוך הוא כמעשה לבנת הספיר, משמע שיש לקדוש ברוך הוא רגליים. אז הוא מביא שרגליו זה הכוונה מסיבתו לרגל, לרגל החג קנינו הרבה אוכל, כאילו זה כוונה מסיבת החג, אז תחת רגליו זה כוונה תחת סיבתו, הוא סיבת הדבר, תחת רגליו כמעשה לבנת הספר, מעשה לבנת הספר זה החומר הראשון, שזה הנקודת היולי, זה הגלגל הקיצון, תכף נראה, אז זה החומר, הוא אומר פה שזה החומר הראשון, הוא מסביר אחר כך באותו פרק קצת על החומר הראשון, שהוא לא מקבל שום צורה, הוא מביא את זה מאפלטון. בסדר, עכשיו, רק שנייה, אז זה צריך להיות כתוב, תחת רגליו כמעשה בנת הספיר, זאת אומרת שמסיבתו, זה כוונה תחת רגליו, החומר הראשון. עכשיו, אז הוא מדייק שהאונקלוס, במקום להגיד שתחת, שהחומר הראשון הוא מסיבתו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, הוא קורא לזה כיסא כבודו, לא הכיסא, אלא כיסא הכבוד. הוא מכניס את המילה כבוד, קורסי די עיקרי, לא, לא, לא קורסי לחוד. רגע, שנייה. רק תכף נראה בדיוק את המילים, אז הוא אומר ככה, שהוא זאת, במקום להגיד שתחת רגליו החומר הראשון, ורגליו זה הכוונה מסיבתו, הכוונה שמסיבתו שהקדוש ברוך הוא קיים החומר הראשון, במקום להגיד את זה, אז אונקלוס הכניס, ומתחת לכיסא כבודו, אז יש את החומר הראשון. זאת, לפי פירוש אונקלוס, הפסוק מתפרש, שמתחת לקדוש ברוך הוא מסיבתו, יש את החומר הראשון. החומר הראשון זה לבנת הספיר. הוא מעריך בזה, למה לבנת הספיר זה החומר הראשון. עכשיו, אז יש כאן את הקדוש ברוך הוא, הוא סיבה לחומר הראשון. זה לכאורה מה שיש בפסוק. אונקלוס הכניס את כבודו, שהחומר הראשון זה לא רק שהוא כיסק, אני פשוט קצת קשה להתרכז. אז אונקלוס הכניס ככה, לא מתחת לקדוש ברוך הוא יש את החומר הראשון, אלא מתחת לכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא יש את החומר הראשון. זו התוספת של אונקלוס. מה שאונקלוס הרחיק את ההגשמה, והוא לא אמר שמתחת לקדוש ברוך הוא יש את החומר הראשון, הכוונה שהקדוש ברוך הוא סיבת החומר הראשון, אלא מתחת כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא יש את החומר הראשון. עכשיו, הוא אומר ככה, כלומר, כי החומר הראשון הוא גם כן באמת תחת השמיים, הנקרא עם כיסא, כמו שקדם אצלנו. זאת אומרת, הוא אומר, אצלנו, בפרק שלנו, בפרק ת', למדנו שהשמיים נקרא עם כיסא. עכשיו, אם אונקלוס אומר שהחומר הראשון נמצא מתחת כיסא הכבוד, זאת אומרת שהחומר הראשון נמצא מתחת לשמיים. עכשיו, הרי אין, החומר הראשון זה האחד שקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. הדבר היחיד שנאמר עליו לשון בריאה זה החומר הראשון. הוא האחד ש... כתוב שקדוש ברוך הוא אחד שברא אחד. האחד שנברא מהקדוש ברוך הוא זה החומר הראשון. אין בין החומר הראשון לקדוש ברוך הוא שום דבר באמצע. אין שם שמיים. יש את האין סוף, נגיד אריזה לא אומר, יש אור אין סוף פשוט ברוך הוא שמתפשט בכל, זה אחדות פשוטה, והתפנה בו עיגול של הצמצום, העיגול של הצמצום זה החומר הראשון, זה ספירת חוכמה. וזה הנברא הראשון, זה היהודי. אין שם שמיים שהעיגול הזה של הצמצום, שהספירת חוכמה יכול להיות מתחתיהם. איפה השמיים האלה נמצאים? מה זה השמיים האלה? אין שם מקום לשמיים, זה הנברא הראשון, שהוא היחיד שנאמר עליו לשון בריאה, שהוא היחיד ש... נברא ממש מרצונו של הקדוש ברוך הוא, וכל החוכמה, כל הסדר, כל הזה, התחיל רק אחר כך, ושם יש את הרצון הנקי. החוכמה התחילה שם, התחילה מהרצון. זה החומר הראשון. וזה כתוב בכל מקום, זה ממש בכל מקום. מורה נבוכים, הרמב"ן, אריסטו, אפלטון, כל הספרים, הקבלה, הפרדס רימונים, האריזה, כולם אומרים את זה. שהחומר הראשון זה הנברא הראשון. אין חציצה, זאת אומרת, בין החומר הראשון לקדוש ברוך הוא. החומר הראשון זה הגלגל הקיצון, זה הגלגל המקיף. מאחריו יש את המופיית, את האלוהות הפשוטה. אז איך יכול להיות שהחומר הראשון הוא מתחת לשמיים? איפה, מה זה שם, מתי נבראו השמיים האלה? איפה הם, מה זה? אז עכשיו, גם, אומר שהשמיים נקראים כיסא, כמו שלמדנו בפרק ת'. עכשיו, השמיים האלה, הם נבראים או שהם תואר? לכאורה אצלנו פרקטית היה נשמע שהשמיים נבראים, זה לכאורה פשוט, אבל הכיסא שכתוב יד על כס יער, ואתה שם לעולם תשב כשחד עבדו, אז או שזה תואר שלא יוצא חוץ מהקדוש ברוך הוא, ואז איך התואר הזה יכול להיות מתחת לשמיים? כאילו, הוא הרי אצלנו בפרק אומר, הכיסא שבסוף הפרק משני הפסוקים האלה, זה תואר של הקדוש ברוך הוא עצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו נקרא כיסא. אז מה, כיסא מתחת לשמיים? אז אבל הוא מדבר על וכשהוא מדבר על זה שהכיסא הוא טוב, הוא מדבר שם על החומר הראשון, כי אין כיסא אחר שעליו יכול להיות אפשר. גם מדברים, הוא אומר מפורש שהכיסא זה החומר הראשון, סליחה, הכיסא זה השמיים, סליחה, החומר הראשון נמצא מתחת לכיסא, שזה השמיים. החומר הראשון זה אותו כיסא שנאמר עליו כיד על שם יד. אין משהו אחר שזה יהיה. אז יש כאן שאלה, אם החומר הראשון יכול לחשב תואר שלו, צריך חוץ הקדוש ברוך הוא, ואם כן, בכל מקרה, מה זה השמיים האלה שהכיסא נמצא מתחתיהם? אז מנברא הראשון זה השמיים, ורק אחר כך ברו את החומר הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את החומר הראשון, זה לא מה שאנחנו יודעים. זה ברור שהדבר הראשון שברא זה החומר הראשון, זה ממש בכל מקום כתוב. טוב, אנחנו נעצור כאן, זה מסובך, אתם רואים, זה לא פשוט מה שקורה פה. אז הדברים מתחברים אחר כך, הנושא של הכיסא ושל השמיים הם קשורים. אני אעתיק את זה אולי לא עכשיו, מחר, בעזרת השם. אני אעתיק את המקורות שפשוט ראינו בחלק א' פרק כ"ח, ובפרק ב' פרקים כ"ו וכ"ז. אז תוכל לראות את זה בפנים, ואת הקטע מהפרק שלנו, איך זה עומד אחד על השני ואיך רואים את הסתירות, וננסה לאט לאט קצת לגעת בזה, נראה מה שנצליח. יש פה עוד עבודה הרבה, יש פה הרבה מה לחוש בנושא הזה. טוב. כן, זה פה ממש נכנסת זה קשה, למים העמוקים, זה כבר הפיל אותו נשאר המים הכי עמוקים. אז לא יודע אם הכי, אבל יש לו דברים, אבל זה עמוק מאוד וזה משמח. אז אני אנסה גם לסכם קצת, אני אביא את המקורות, רק את הפשט, רק את החשבון של הקושיות. פה הוא כותב ככה, פה הוא כותב ככה, פה הוא כותב ככה, זה סותר לזה בנקודה הזאת, זה סותר, אני אסכם את זה, נביא את המקורות ואני אסכם את הקושיות, שיהיה יותר קל קצת לתפוס את זה כזה.
על המקורות ששלחת אני לא הספקתי להסתכל, כאילו נכנסתי, אבל לא הספקתי לעבור על הכל. לעבור על, כאילו, לעבור על הכל, או שאנחנו נראה שם מדגשים שכאילו...
לא הכל שייך באופן ישיר. יש קטע שכתוב שהמקובלים אומרים שמי שלא מאמין בעשר ספירות, אלא אומר, אני מאמין רק בקדוש ברוך הוא. בשבילי יש קדוש ברוך הוא, אל אחד, ברא את העולם, יש מאין, הוציא אותנו ממצרים, הוא אלוהינו, אותו אנחנו מכירים, אל תביא לי עכשיו עשר ספירות, מה זה עשר ספירות? אני לא יודע. אתה מסבך אותי, אז מה, יש עשר אלוהויות, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא לא אחד, הוא מה... מבחינת הקדוש ברוך הוא אחד, אני לא יודע מה זה ספירות, אל תשגרתי עם זה. אז מי שאומר ככה, הרמ"ק, רבי משה קורדובר אומר, אם הוא אומר את זה מחוסר ידע, אז אנחנו לא נדון אותו לקו חובה ולא נגיד שהוא כופר, נגיד שהוא איש פשוט והוא לא יודע והוא לא מתכוון לשום דבר והוא בסדר. אבל אם הוא מבין בעניינים, הוא טוען את זה כטענה, לא כסתם אחד שמוכר ירקות בשוק, והוא לא... אתה מדבר את הספירות, אומר מה הספירות, לא ספירות, יש אצלי קדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בו, הוא אחד, הוא אין לו גוף, זה מה שאני יודע, מספיק לי. אם הוא ניגש ככה, אז הוא אומר, בסדר, יש אנשים פשוטים, מותר להם להתקיים, זה בסדר, לא לומדים 10 ספירות בגן ילדים, כאילו זה, מותר להתחיל בלי 10 ספירות, אבל אם בן אדם כבר מבין בעניינים, והוא לא מאמין ב10 ספירות, אז הוא כופר גם הוא. לא יכול להיות, אז הוא גם לא מאמין באחד, אין לו אלוהים בכלל. אז זה קטע שאני, היה חשוב לנו לראות, זה קשור למה שאנחנו נדבר, כי יש כאן את הכיסא כאחדות עם האל. הסוגיה שאנחנו לומדים אותה היא קשורה לסוגיה עם הספירות, הם בתוך האלות או מחוץ לאלות. כי הכיסא זה בעצם כבודו, וזה גם הספירות, וגילוי כבודו. והשאלה אם גילוי כבודו, זה 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 משהו שהוא ברא והוא נשאר אחד נבדל ש, ש שיש אותו והוא ברא את גילוי כבודו, אבל הוא בעצמו נבדל והוא אחד והוא לא, הוא אין בתוכו ריבוי, כבודו זה מחוץ לו, זה הבריאה, אבל מה שלא מחוץ לו, מה שהוא עצמו, זה אין שם בריאה, יש אותו פשוט, וזהו, אחד אור אינסוף פשוט, זהו. זה הסתכלות, אז אם הוא אין אוף, אם הוא בעצמו אור אינסוף פשוט, אז הספירות הן מחוץ לו, כי הן לא פשוטות, זה 10 דברים שונים, מגדרות, אבל יש, אז יש צד שהספירות מחוץ לו, אבל יש גם צד שהספירות הן חלק מאלות עצמה. הם אחד עם האלות, אז מה זה, מה פירוש שהם אחד עם האלות? אז האלות יש בה ריבוי, יש בה הגדרות, אם יש בה חסד ויש בה דין ויש בה תפארת, אז זאת אומרת שיש בתוכה מורכבות, יש בה הגדרות, יש בה ריבוי, זה לא אחדות פשוטה, אז אפשר להגיד שזה בתוך האלות, מה זה בתוך האלות? מה זה בכלל בתוך האלות? האלות יש אחת, פשוטה, מה, איך אפשר שבתוכה יהיו ספירות? מה זה בתוך? איך אפשר ש... אלוהים זה לא איזה גוף שיש לו איברים. הוא מופשט, הוא אחד. ובכל זאת המקובלים, רבים השקר דבר, בפרדי סמונים, מביא מחלוקת של המקובלים שהיו לפניו, האם הספירות זה בתוך האלות עצמה, או שזה נבראים, כלים נבראים, מחוץ לאלוהות, והוא אומר ששניהם צודקים. הוא אומר, הטעמים של לא של אלה ולא של אלה נכונים, אבל האמירה, המסקנה היא נכונה ולא מטעמם, ואז הוא מסביר את זה, אז אני העתקתי. זאת אומרת, זה בעצם נוגע פה לסוגיה שלנו, כי הכיסא זה בעצם הספירות, ויש כאן צד שהכיסא זה הוא עצמו, ויש צד אחר שהכיסא נברא. זו אותו שאלה, האם הספירות הם הוא עצמו או שהם דברים נבראים. אז קודם כל זה נוגע לשאלה, האם מי שלא מאמין בספירות הוא כופר באלות עצמה, וזה נוגע לשאלה שהעתקתי שם את כל הרבי משה קורדובר, או שמסביר את ה... את ה... איך זה שזה גם, הספירות זה גם נכון שהן בתוך עולות, זה גם נכון שהן מחוץ. אני לא יודע אם יש את זה מספר פרדס רמונים, זה קטע ארוך, זה קטע מאוד קשה וצריך פירוש, אני הבאתי אותו שיהיה מונח, מי שרוצה לקרוא והוא מרגיש שזה אומר לו משהו, אז בבקשה, אם לא, אז אנחנו נדבר על הנושאים האלה גם בלי הקטע הזה. זה כאילו, אם מישהו יכול לקרוא את זה, וזה מוסיף לו עוד זווית, עוד זה, אולי אני קצת יביא מפה איזה ציטוט, אני לא נלמד את זה ממש מנה מהשורה שורה, ויש כאן איגרת, אני ציינתי שהעיקר זה איגרת השנייה, יש כאן איגרות של רבי עזרא מגרונה, אז אני ציינתי שהעיקר זה השאלה השנייה שם באגרת, העתקתי את הכל כי זה הכל יש שם יסודות מאוד גדולים וזה דברים חשובים וזה גם לא מצוי, האגרות האלה יש אותם באיזה מאמר של פרופסור גרשום שלום, הם לא מפורסמים, אז העתקתי שיהיה, אבל ציינתי שזה בעיקר השאלה השנייה. תראה מה שאתה יכול, מה שמדבר עליך, מה שיש לך, לא בכוח, כאילו, אם זה מעניין וזה אומר משהו, אז בבקשה, אם זה סתם סינית או שזה לא מעניין או שזה ארוך מדי, או שזה דורש יותר מדי זמן, אז אתה יכול להשאיר את זה, אני יכול לדבר על הדברים בשיעור, ואז זה יותר ברור.
מעניין, אני חושב עכשיו שנראה לי עד עכשיו יותר אולי דיברנו, שהזכרנו את מעשה מרכבה, שיותר זה איך מהמופשט נהפך למוגבל, ופה נכנס כי יותר שאלה של ריבוי מהאחדות. זאת שונה, אולי עוד משהו, כאילו.
רגע, איך האינסוף? ריבוי ומוגבל זה אותו דבר. ברגע שיש מוגבל, אז יש תוך הגבול, מחוץ הגבול, אז יש ריבוי. כאילו, מה זה ריבוי? שיש גבולות שמפרידים בין אחד לשני, ואז נהיה ריבוי.
אז זה היינו אך בעצם.
כן, הריבוי נובע מהגבולות. ברגע שיש גבול אוטומטית יש ריבוי. ריבוי הפירוש שמשהו פה מחולק ליותר מאחד, איך הוא מחולק עם גבולות. זה בעצם אותו דבר.
זה גם סופי, זה כאילו.
מה?
שהוא גם סופי בעצם, שהוא מוגבל, סופי.
אם יש גבולות, אז זה סופי. זאת אומרת, אין סוף, זה, המילה סוף היא מילה נרדפת למילה גבול.
כן.
ואם יש גבול, אז יש סוף. הסוף בגבול. אז והמושג אין סוף, המושג גבול, הם סותרים לגמרי. הם בדיוק, זה בדיוק שם ההתנגשות. שאין סוף זה אין גבול, וגבול זה סוף. והגבול יוצר ריבוי, הגבול זה הריבוי. שזה, יש קו ויש צד ימין וצד שמאל, אז כבר נהיה חריבוי. ויותר מלא, כאילו בספירות זה הגדרות, ההגדרה היא גבול. נגיד יש חסד ויש דין, אז תראה להגיד, לעשות אסונות, לעשות עונשים, זה לא חסד, זה דין. כי זה עונה על ההגדרה של דין, זה לא עונה על ההגדרה של חסד. אז כבר הגדרת משהו, אז כל הגדרה אומרת, זה כן עונה להגדרה, או שזה לא עונה להגדרה, אז שמת גבול בין הדברים שהם בתוך ההגדרה שמחוץ להגדרה, ברגע שהגדרת חסד, שמת גבול בין מה כן חסד ומה לא חסד, מה דין. אז להרביץ מכות זה לא חסד, לתת בשפע זה כן חסד, אז הגדרת, אז ההגדרה עשתה קו ואומרת, מה שאברהם אבינו עשה זה בצד הזה של הקו זה חסד. עקדת יצחק זה בצד השני של הקו, זה דין. אז כבר ברגע שהגדרת, אז יצרת ריבוי ושמת גבול, והגבלת את הדבר הזה, הוא לא אינסופי, כי יש משהו אחר. חסד הוא לא אינסופי, כי יש דין. אז יש משהו אחר מחסד, אז הוא כבר לא אינסופי, זה קנה... אין משהו אחר, אין, הוא לא נגמר באף פעם, אין לו גבולות, אז אין מקום למשהו אחר. אז רגע, פנחס, כתבת מה שאני מנסה לפתוח, איפה זה? טוב. אנחנו נדבר קצת על המקורות האלה, קצת, לא ממש נלמד.
זה בסדר, בסוף נבין משהו.
לאט לאט.
בסוף או באמצע?
מתחילים מהאמצע ומסיימים באמצע. בסדר. לילה טוב. להתראות.
להתראות. לילה טוב.
לילה טוב.